על רקע ההסלמה הביטחונית בדרום וגם המצב הפוליטי, אנחנו מבקשים לשוחח עם השר וחבר הקבינט לשעבר יושב ראש הימין החדש נפתלי בנט, שלום לך.
בוקר טוב.
אז בוא נסתכל למציאות הביטחונית בעיניים, איזו פעולה יהיה נכון לנקוט כעת מול עזה? תגובה חריפה או שאולי במצב הנוכחי אנחנו לא צריכים להיכנס לסבב לחימה נוסף?
אני לא רואה טעם לטפטופים הדדיים. מה שצריך מול עזה זו פעולת מחט בהיקף הרבה הרבה יותר עמוק וגדול ומוחץ אל מול חמאס. לא עוד ירי הדדי וסיבבון כזה או אחר, אלא פעולה עמוקה הרבה יותר ויסודית הרבה יותר, שאנחנו אין מנוס אלא לצאת אליה, וצריך לתזמן את זה נכון ולעשות את זה.
זאת אומרת, לא משהו שאפשר לעשות בזמן ממשלת מעבר.
אני לא רוצה להגיד לחמאס שאם אנחנו יכולים או לא יכולים, אין ספק שקודם כל צריך ממשלה מתפקדת, זה דבר חיוני למדינת ישראל. מדינת ישראל פשוט בשיתוק כולל, בכל המערכות, במערכת הבריאות, במערכת החינוך, וכמובן בהצטיידות ובהתעצמות הביטחונית, זה מצב לא טוב, שאנחנו חייבים לחלץ ממנה ובאמת להימנע מבחירות פעם שלישית.
כשאתה מדבר על שיתוק, על בחירות נוספות, אנחנו יכולים להמשיך במצב הזה עוד חודשים ארוכים באותו שיתוק.
נכון. אם אנחנו, אם מדינת ישראל, מנהיגי ישראל לא יסכילו להתפשר, להתגמש, להגיע למחנה המשותף, אנחנו נתגלגל לבחירות פעם שלישית, פעם רביעית, פעם חמישית. נהיה מדינה בבחירות. ואני אומר גם לעצמנו, כי אני מרגיש איזושהי שכיחות במחנה הימין, אין בעיה, נלך לבחירות, הכל בסדר, לא. אנחנו חטפנו מכה מאוד מאוד קשה. ירדנו מ-61 ל-55 חברי כנסת בגוש, ואם נלך לעוד בחירות, אנחנו נחטוף מכה עוד יותר קשה בימין, ועוד נתגעגע לזמן הזה. ולכן אנחנו חייבים כולם להיות יצירתיים, למצוא את הדרך להתפשר, גם הצד השני חייב להתפשר, אני חושב שזה יכול לקרות, וזה האחריות של כולנו.
למה בעצם אתה מעריך שהימין יספוג מכה בבחירות הבאות? על מה אתה מתבסס בערכה הזו?
אני רואה את המגמה, אני רואה את עליית המפלגות במגזר הערבי, שזו מגמה מאוד מאוד ברורה, הם גילו את הפטנט, ואלה המספרים, אנחנו צנחנו, ממש צנחנו, הימין צנח, ואני רואה לצערי, לא רואה המון המון שעכשיו פתאום מצטרפים לליכוד או משהו כזה, אני רואה מגמה בדיוק הפוכה, ולכן גם אלה מחבריי שספים לבחירות פעם שלישית, נראה להם לצער וזה, אני לא קונה את זה, אני חושב שזה לא אחראי למדינה, ובוודאי לא אחראי לגוש הימין. בחירות שלישיות יובילו אותנו לממשלת אוסלו מלא מלא.
אתה מקיים שיחות עומק עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, גם עם בני גנץ אתה מדבר. יש סיכוי לפשר בין השניים הללו? כרגע הם מתבצרים כל אחד בעמדה שלו.
כרגע עדיין יש התבצרות, לצערי. אבל אני באמת... אמרתי, אני ארתם בכל כוחי, אני מדבר עם שני הצדדים, כדי לעשות הכל שתקום פה ממשלה. תראה, אני רציתי ממשלת ימין, צריך להגיד גם בכנות, מה שעוצר ממשלת ימין זה אחד אביגדור ליברמן, שלא פשוט, אם הוא היה מצטרף, הייתה לנו מחר ממשלה, ממשלת ימין מלאה, וזה הדבר הכי טוב. אבל לצערנו הוא לא שם. ולכן אני מקווה שאת האחריות יגלו גם בני גנץ וגם נתניהו. אני ספציפית מציע ממשלת חירום זמנית לשנה וחצי, לשנתיים, כדי שלא יצטרכו להרגיש חתונה קתולית, שמטרת הקמת ממשלת החירום זה לפתוח את הפקקים בביטחון, במערכת הרפואה שקורסת, בחינוך, בכל תחומי החיים, ואז נראה עוד שנה וחצי או שנתיים האם רוצים להמשיך את הממשלה, אבל זו הצעה שלי כרגע.
ומי יהיה חבר בממשלת חירום כזאת?
קודם כל הליכוד ובני גנץ, ואז כל מי שמוכן להיכנס לבסיס קווי היסוד.
זאת אומרת שנפתלי בנט יכול לשבת בממשלה כזו באופן תיאורטי גם עם איימן עודה?
לא, לא, זה לא, כי כמובן יוזמנו לזה רק מפלגות שתומכות במדינה יהודית ודמוקרטית ומקבלות את קווי היסוד. איימן עודה מתנגד למדינה יהודית.
בימים האחרונים מדברים על הצטרפותך לממשלת המעבר כשר ביטחון, אולי בתפקיד אחר, זה משהו שעל הפרק מבחינתך או בעיקר ספינים?
אני לא יודע, אני כזאת הוצאה לא קיבלתי מנתניהו, אם תגיע הצעה לתפקיד הביטחון אני בהחלט אשקול את זה, אבל זה משני לעומת התמונה הכוללת שאף חייבים להכין ממשלה. זו המשימה העיקרית, צריך לא לאבד ניקוד, המשימה העיקרית היא להכין ממשלה מתפקדת כמה שיותר מהר, כדי למנוע גם את הפגיעה במדינה וגם את התרסקות הימין.
גם אם הימין החדש לא יהיה בממשלה הזו?
בקשר, כן. נהיה, לא נהיה, אני בהחלט מעוניין להיות, שיהיה ברור, אני נבחרתי כדי לממש את הערכים שלי, אבל כרגע הערכים שלי אומרים, קודם כל צריך לייצב את המדינה. אתה יודע, בני גנץ אמר ישראל לפני הכל, אני מצפה שהוא יממש את זה גם במעשים שלו, לא רק בדיבורים.
תראה, גנץ מדבר באופן גלוי שאחת הבעיות שלו היא גוש הימין שבא כבלוק אחד.
בסדר, מה שהוא צריך להבין זה שהוא צריך לקבוע קווי יסוד יחד עם נתניהו, ומי שרוצה יבוא, ומי שלא רוצה לא יבוא, ולהפסיק את ההתעקשות המיותרת הזאת. הוא צריך להבין שהוא לא זכה, גם נתניהו לא זכה. ופשוט להבין שאנחנו בטקו אמיתי ובטקו צריך גדולה פה, אין מה לעשות, אנחנו, זה נראה נורא ברמה בינלאומית, אני מדבר עם אנשי עסקים ודיפלומטים, הם אומרים שאנחנו מתחילים לראות כמו רפובליקת בננות, ממש ככה.
יכול להיות שכדי שתהיה ממשלה נכון יותר לוותר על הגוש?
אז תראה, אני מחויב כמו תמיד, אבל כרגע אני אומר ש הגוש הוא אמצעי להקמת ממשלה. עכשיו צריך להתמקד בימים הקרובים, פשוט להקים ממשלה, זה אפשרי. דבר אפשרי.
בשיחות האישיות שלך עם נתניהו, אתם מדברים על מיזוג של הימין החדש לתוך הליכוד?
לא.
למרות שבעצם זה מתחבר למטרות העל שלכם להגיע להנהגת המדינה, וכניסה לליכוד בעצם מקדמת את המטרות הללו.
אוקיי, אני באתי לנתניהו מיד אחרי תוצאות הבחירות, ודווקא ברגע הכי הכי קשה שלו, ואמרתי, אני נרתם לעזור לך להקים ממשלה. והבנתי את התמונה, התמונה היא קשה, ואני נרתם, אני שם מאחורה את כל הדברים, לא רוצה להיכנס לזה, וזה העיסוק שלי, כל דבר אחר הוא משני.
אם אנחנו נגררים למערכת בחירות שלישית, למרות שאתה לא רוצה בכך והעם לא רוצה בכך, הימין החדש תתמודד לבד, או שהיא תבצע חבירות כדי למקסם את הכוחות על רקע הערכה שלך, שהימין עלול לספוג מכה קשה?
הימין החדש בוודאי מתמודדת. האם אנחנו ניכנס לחבירה כזאת, חבירה אחרת? ברור שזה אפשרי. נעשה הכל כדי שהימין יצליח, אבל אני חייב לומר, אני מאוד פסימי לגבי מצב של בחירות פעם שלישית. אסור לנו להגיע לזה, אם נגיע לזה, נעשה מה שצריך כדי להתמודד. זה מוקדם להתפצק עם זה.
לסיום, האם לדעתך יכול להיות שכולם מחכים לאותם 21 ימים אחרונים ושם תגיע פריצת הדרך, או שזה יכול לקרות לפני כן?
אני חושב שעכשיו המניטאי, דווקא בימים האלה, מה שלא יעשה עכשיו כבר לא יעשה ב-21 יום. ולכן עכשיו צריך לבצע את זה.
יושב ראש הימין החדש, נפתלי בנט, תודה רבה לך.
תודה רבה.